כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. כן.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
עכשיו על נפילתו של סמל, הנוטר דאם, הגראונד זירו של האומה הצרפתית, הוא נהרס מול העיניים שלהם. נשיא הרפובליקה עמנואל מקרון נכנס אל תוך הקתדרלה בעודה בוערת, המונים יוצאים לרחובות, הלבבות שלהם עומדים. נמצאת איתנו עכשיו הפרופסור נדין קופרטי צור, ראש התוכנית לתרבות צרפת, החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
שלום, שלום גואל.
זה הגראונד זירו של צרפת.
כן, יש הרבה אמת בהשוואה הזאת בין הקריסה של הוורד טרייד סנטר והשריפה הנוראית של נוטר דאם דה פארי, בשל הסמל ששני המבנים האלה היוו בלב התרבות הן האמריקאית והצרפתית. הקתדרלה יושבת באיל דה לה סיטה, לב ליבה של פריז, לב ליבה של פריז מההתחלה, מהבראשית של פריז, כאשר השבטים הפריזאים שנתנו את השבטים הפריזאי שנתנו את השם למקום התיישבו, ועל פי ההיסטוריה של המקום הוא עבר הרבה מאוד גלגולים. אולי הוא התחיל כמקדש ליופיטר והפך אחר כך לבזיליקה, וכל תקופה בעצם רשמה את הסגנון ואת האסתטיקה שלה, כאשר הקתדרלה הלכה וידעה ימים טובים וימים טובים פחות.
מהו, כשאנחנו מגדירים סמל, כשאנחנו מגדירים מבנה כסמל, מהו בשביל הצרפתי היומיומי?
אז קודם כל זה היופי. קודם כל זה נוכחות של מבנה עצום, ממדים. זה אחד מהקתדרלות הגדולות של המערב, ואחד מהקתדרלות שהיא הרבה מעבר להיות לבית תפילה, מפני שהרבה מאוד אירועים תרבותיים לא דתיים התנהלו בקתדרלה. אני נהגתי ללכת, אני כפריזאית באמת ליבי דואב באופן מיוחד, אבל נהגתי מדי יום ראשון ב-5 ללכת לשמוע קונצרט של עוגבים. לנוטר דאם יש עוגבים נהדרים, אני עוד לא יודעת מה עלה בגורלם של העוגבים הנפלאים הללו, אבל זה היה מבנה עצום מדהים ביופיו, שלו יושב בלב ליבה של לב ליבה ההיסטורית של פריז, ש אתה לא רק חולף והמבט נתפס במבנה הזה, אלא אתה גם נכנס ואז אתה מוקה יופי. יש את המבנה הגותי העצום הזה, והרבה מאוד פעילויות התרחשו
בדבר עצמו.
לאו דווקא פעילויות דתיות.
שוחחנו קודם עם הפרופסור אסף פינקוס, כמובן אי אפשר לחשוב על נוטר דאם בלי לחשוב על ויקטור הוגו, בלי לחשוב על הגיבן מנוטר דאם. הוא קרא לזה כמובן נוטר דאם דה פארי, אנחנו אצלנו תרגמו את זה לגיבן מנוטר דאם. והנה אנחנו מוצאים רגע אחד בספר האיקוני הזה, רגע אחד מ-1800, שבו ויקטור הוגו עצמו מתאר את השריפה שתקרה 180 שנים אחרי.
נכון, קודם כל אני רוצה רק לציין שויקטור הוגו כתב את הספר ב-1831 כדי להביא למודעות של הצרפתים לחשיבות של נוטר דאם, מפני שנוטר דאם אחרי המהפכה התפרקה והשתמשו בה כסוג של מחסן, ובאמת הרומן הזה הצליח למקם מחדש את נוטר דאם בחשיבות התודעתי של הצרפתים. והנה אתמול בקבוצת הוואטסאפ של מרצה התוכנית לתרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב, דוקטור אביב עמית, איתר את הקטע בצרפתית מויקטור הוגו, ושם מתואר שריפה שפורצת בנוטר דאם, ומיד דוקטור דורית שילה, שמלמדת בחוג ומתרגמת בחסד, תרגמה את זה לעברית, ואני אשמח להקריא את הקטע הקצר הזה. כל העיניים הופנו לגג הכנסייה. המראה היה יוצא דופן. במעלה בקומה הגבוהה ביותר, מתנוססת גבוה יותר מפיתוחי השושנים המרכזיים, בערה להבה גדולה שטיפסה בין שני מגדלי הפעמון במערבולת של ניצוצות. להבה גדולה, פרועה וזועמת, והרוח פיזר פיסותיה מפעם לפעם בתוך העשן. מעל ללהבה נישאו מגדלי הענק, פניהם גסים ושצועים, האחד שחור כולו, השני אדום כולו, והם נדמו אף גבוהים יותר מהצל העצום שהטילו והתחומם עד לשמיים. אין ספור פסלי השטן והדרקונים שעליהם עטו מראה נוגע. הזוך המדיג של הלהבה גרם להם לנוע, הדרקונים נדמו כצוחקים. אפשר היה לשמוע את הגרגלים מייללים, את הסלמנדרות נושפות באש, את הטרסקות מתעדשות באשן.
זה פשוט, את מדברת ומול העיניים שלי אני רואה באמת את כל מה שכולנו רואים וראינו החל מאתמול וגם היום, את נוטר דאם עולה בלהבות, וויקטור הוגו כותב את זה כבר ב-1831.
נכון, כדי לעורר את מודעות הצרפתים לנכס שהם זנחו אותו ואפילו עשו מעשי ונדליזם בו בתקופת המהפכה. ופה יש את החדות העין של שני המרצים, דוקטור אביב עמית שמצא את הקטע ודוקטור דורית שילה שמיד תרגמה, שמאפשרים לראות את הכוח הנבואי של הספרות וגם כוח הנחמה שלה.
את מאמינה בכוח הנבואי של הספרות?
לחלוטין, לחלוטין, בייחוד.
זה כי הלב שלך דואב ואת מנסה להתנחם בהוגו, אבל זה לא, את לא באמת מתכוונת לזה.
אני לגמרי מתכוונת לזה, מפני שבמאה ה-19, בהיעדר סוציולוגיה ופסיכולוגיה כמדעים מוצקים, אז הספרות שימשה כלקיחת הדופק של האומה. אתה רואה את זה אצל בלזק שמתאר את הנזק של פסי הרכבת בדודן פונס, אתה רואה את זה בזולה כאשר הוא כותב הבטן של פריס, אתה רואה את זה אצל סטנדל, כלומר הסופרים של המאה ה-19 היו עם הילד על הדופק לכל התמורות המדהימות שהתרחשו בצרפת, וידעו ברומנים שלהם להסביר ולפחוס מה עומד להתרחש.
טוב, נאמר מילה לסיום. הקטע הזה שאת הקראת עבורנו, כאמור בתרגומה של הדוקטור דורית שילה, יעלה בסוף השבוע במוסף, שהמוסף לספרות של הספרייה הלאומית, שם תוכלו לקרוא את זה שוב ובאמת לעמוד בתדהמה מול קטע בין 180 שנה שמתאר בדיוק את מה שכולנו חווים בשעות האחרונות.
אני גם רוצה לציין את התרוממות רוח של שאני חשתי כאשר ראיתי את העם הפריסאי נאסף או בכיכר השטלה או בכיכר של הראש של העירייה של פריז בהוטל דה ויל, ופוצרים בשירה דתית,
כמובן
תפילת נוטר דאם באופן ספונטני. זה היה אקט של צרפת שנשארת עומדת ומתמודדת, ומיד יש גיוס מדהים של כספים ומקרון.
כן, צריך לומר לגבי הכספים, כבר הצליחו להשיג 120 מיליון אירו לשיקום, מיליון אירו, משפחה אחת.
משפחת פינו, משפחת ארנו פינו, מיד הודיעה
תורמת 120 מיליון.
התרומה המדהימה הזאת שתוכל באמת לעזור בהתחלת הבנייה מחדש של המבנה העצום הזה מכל הבחינות.
הפרופסור נדין קופרטי צור, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
כבר בגיל 17 הציע, המליץ הנער זיגמונד פרויד לחברו שיאגור את מכתביו, יכרוך אותם וישמור עליהם מכל משמר. איך ידע שנרצה כולנו לקרוא, לחדור אל תוך נפשו גם 80 שנים לאחר מותו? אני לא יודע, כנראה צריך את פרויד שיעשה אנליזה לזיגמונד. כך או כך, ספר חדש על המדפים, זיגמונד פרויד מכתבים, והמתרגם, המאיר והעורך שאסף 151 מכתבים של פרויד, הדוקטור, הפסיכיאטר, הפסיכואנליטיקן וההיסטוריון ערן רולניק שכתב, נמצא איתנו. שלום לך, דוקטור רולניק.
בוקר טוב, גואל.
מה באיש הזה מרתק אותך כל כך? זהו ספרך שני סביב דמותו של פרויד.
הלוואי זה היה מסתיים בספר שני. אני עסוק באיש הזה מנעוריי, בערך מאז שאני הייתי באותו גיל שאתה ציטטת את המכתב מפרויד. אני כמובן לא אוכל לתת לך תשובה מלאה על זה, אבל אני חושב שעם השנים למדתי לראות בפרויד איזה בן לוויה לחיים, איזו דמות מופת שדרכה ובאמצעותה אני יכול לחשוב ולהתפתח ולהפך למי שאני. המכתבים של פרויד
עוד נגיע לזה, אבל עוד לפני כן, כדי להניח את זה על השולחן, מה בעיניך המיסקונספציה הכי גדולה שלנו בתפיסה את פרויד?
מיסקונספציה? אני לא מרגיש שאנחנו עושים איזה עוול מתמשך לאיש הזה. אנחנו הרי ככלות הכל עסוקים בו כבר יותר מ-100 שנה. אז כנראה שהוא נגע בנו באיזשהו אופן וממשיך לגעת. אנחנו מתקוטטים איתו, אתה יודע, חובטים בו, קוברים אותו, מוציאים אותו, ממשיכים להתקוטט איתו. אנחנו זקוקים לפרויד, כי פרויד אמר לנו משהו על עצמנו, ואנחנו כנראה צריכים את האיש הזה עדיין חי באיזשהו אופן בעולמנו, כדי להמשיך ולהיות בקשר עם הדבר הזה שפרויד הצביע עליו. אני חושב שבאמת במכתבים אפשר לראות איך זה מתהווה. איך פרויד הופך להיות איש שנוגע ופורט על המיתרים של אנשים רבים כל כך במהלך חייו.
זה התחיל כבר אז בגיל 17, כמו שאמרתי בתחילת דבריי?
לחלוטין, אני חושב שבספר יש, אני יודע, בספר יש מכתבים אפילו לפני גיל 17. פרויד הצעיר, ממש בגיל 13, 14 ו-15, הוא אדם יוצא, הוא נער יוצא דופן. רואים את זה בכתיבתו, רואים את זה בהיקף הכתיבה, באינטנסיביות של המכתבים שלו, והוא למעשה זקוק לכתיבה כדי להיות הוא עצמו. ולכן הוא מתפתח לסוג של הוגה דעות שכתיבת מכתבים זה חלק מהתחזוקה השוטפת של הרגשות שלו ושל המחשבות שלו.
שזה מעניין גם ברמת הביצה והתרנגולת, האם הכתיבה הפכה אותו להוגה דעות או העובדה שהוא היה הוגה דעות הפך אותו לכתבן בלתי נלאה?
אני חושב שהאפשרות הראשונה היא נכונה. הוא כותב כדי לחשוב, הוא כותב כדי להיות עם עצמו. הוא כותב כדי להיות עם רגשותיו. אחר כך באה התיאוריה. אחר כך באה הרגע לארגן את המחשבות, לסדר אותן ולבנות מהן תיאוריה מדעית. אבל בראש ובראשונה הוא כותב בלתי נלאה. הוא כמו צייר שהולך עם
הקן שלו.
כן, עם ספר סקיצות וחייב לרשום כל דבר שהוא רואה.
עכשיו זה מעניין ואולי זה מתחבר לדבר הבא שנשוחח עליו. גם אתה עצמך, הספר הזה נולד כמי שתרגם קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד אשר הגיע לכדי מצב שאמר, רגע, אז צריך לקרוך את הדבר הזה.
נכון. הלידה של הספר הזה, אני חושב, היא סיפור די מעניין בפני עצמו. אני אראה את מכתבי פרויד, מכיר כהיסטוריון של הפסיכואנליזה, כבר די הרבה שנים השתמשתי במכתבי פרויד, הייתי בארכיון פרויד, אספתי מכתבים לא ידועים של פרויד שהגיעו לארץ ישראל במחקר שלי, אבל בשנים האחרונות, למעשה בשנתיים האחרונות, התחלתי באיזה רגע של שימום לתרגם עבור קבוצת פייסבוק שפתחתי, מדי פעם מכתב לא מוכר של פרויד. זו קבוצה של אנשי מקצוע, היא פתוחה לכל, אבל היא עדיין קבוצה די ממוקדת מטרה, שעוסקת במחשבה פסיכואנליטית והקשר שלה למתרחש בארץ ישראל. ובכל פעם שפרסמתי מכתב של פרויד, שמתי לב לדבר מעניין. לא רק שלא מכירים את המכתב הזה, אנשים צעירים, אלא שהוא מעורר המון עניין ורצון לדעת עוד על האיש, לדעת עוד על מהלך הכתיבה שלו. וככה השתעבדתי באיזשהו אופן לתרגום של מכתב מדי שבוע, ואחרי בערך שנה שמתי לב שיש לי פה, מתהווה לי פה איזשהו ספר שלמעשה יוכל להיות לא רק אסופת מכתבים, אלא סוג של דיאלוג שלי עם המכתבים. ולכן, כמו שראית, בין המכתבים יש אסוציאציות חופשיות שלי, טקסטים שלי, שהם לא רק מבארים את המכתבים, אלא גם קצת ממקמים אותם בהקשרים פחות מוכרים, ולמעשה מוסיפים על התנועה, על ציר הזמן, כי הרי המכתבים מסודרים על ציר הזמן, מוסיפים עוד איזה היבט הגותי, מתפלמס, ועכשווי בעיקר. כי אתה יודע, אנחנו, יש בינינו אנשים שפרויד הוא עבורם לא רק איזה פרק רחוק בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, אלא זה לחם חוקנו. אנחנו חושבים פרויד וחושבים שמה שהיה לו להגיד רלוונטי גם לזמננו.
וצריך לומר, אני לא יודע, אני מניח שאתה תכננת שנקרא את הספר מתחילתו ועד סופו. אני נהניתי לקרוא מכתב פה ומכתב שם ורגע לקפוץ.
אז ממש לא ניגשת אליו נכון, גואל, okay. זה חבל נורא. אני הייתי רוצה שתקרא בו כעבר אומן. ממש ככה.
מתחילתו ועד סופו.
מתחילתו, זאת אומרת, אם אתה משתמם, מותר לך להפסיק באמצע. אבל תקרא כן, אותו בבקשה מהתחלה.
אבל כן, בקריאה שלי מצאתי פנינים נפלאים, למשל במכתב אחד שהוא כותב, שזה אולי... מה נגיד, תפס לי את הבסיס של האיש. הוא כותב לאוסקר פיסטר, הוא אומר לו, האנליזה שלך לוקה בחטא הקדמון של המאוגנות. רואים שזו עבודה שנעשתה בידי אדם אגון, שרואה את עצמו מחויב לדיסקרטיות, אלא שאת העניינים האנליטיים האלה אי אפשר להבין אם הם לא מתוארים בצורה מלאה ומפורטת ככל שניתן, ממש כמו שהאנליזה עצמה אין אינה יכולה להתקדם אם המטופל לא מוותר על הכללות ויורד לפרטים הקטנים ביותר. לכן אין מקום לדיסקרטיות, הוא אומר בתיאור של אנליזה, חייבים להיות מנוולים, להפקיר, להסגיר, לבגוד.
כן.
הוא לא מוותר.
פרויד לא מוותר בכלל, אתה אפשר לראות במכתבים. פרויד הוא נחוש מאוד, וכשהוא מפתח איזשהו רעיון, בין אם זה יופנה לחבר קרוב או לאדם זר, אז מקבל את המכתב ייפגש בדרגת כנות בלתי רגילה. בוודאי בתקופה ההיא שאנשים משתהים מאוד עד שהם מגלים אחד לשני את מחשבותיהם באמת. פרויד הוא לא איש של גינונים, הוא לא איש של מילים יפות ונימוסים. אם כותב אליו מישהו ונראה לו שהוא מדבר שטויות, אז הוא יכתוב לו שהוא מדבר שטויות וינמק. אם מישהו מושך את תשומת ליבו, וזה יכול להיות אדם לא מוכר ולא ידוע ולא מלומד, כמו אני מביא שם דוגמה למשל, מישהו מגבעת ברנר בפלסטינה הרחוקה, פתאום האיש הזה שאין לו שום זיקה לפסיכואנליזה במובן הפורמלי, זוכה לקבל מכתוב מפרויד, מכתב ארוך של 3 עמודים. פרויד הוא לא סנוב. אם מישהו מעניין אותו, הוא יכתוב לו מכתב ארוך, ובעיקר כן בצורה מצמררת. אני חושב שקריאת המכתבים האלה של פרויד זה תרגיל לא רק בגילוי לב ובספונטניות, אלא תרגיל בכנות. ומה שהקראת זה באמת דוגמה יפה, אני חושב, לתגובה ביקורתית שיש לפרויד על טקסט מדעי ששלח לו אותו אוסקר פיסטר, כן. שהיה כומר לותרני, אבל למעשה פרויד אומר לו, תשמע, אתה מזייף, לא בגלל שאתה לא מטפל טוב, אלא בגלל שאתה עסוק יותר מדי בלהסתיר,
בלהיות נחמד,
בלהיות בסדר, כן.
הוא גם מלכה את עצמו או שרק מלכה אחרים?
הייתי אומר שבצירותו אפשר לראות, במכתבים לארוסתו, במכתבים לידידו הטוב וילהלם פליס, אפשר לראות שהוא אכול ספקות ולא בטוח אם דרכו תצלח. לא בטוח אפילו שיהיה לו כסף להמשיך לחיות בווינה, עד כדי כך. פרויד הוא בין עניים, ודרכו היא דרך מלאת מאמורות, גם ברמה הבסיסית ביותר של פרנסה. הוא מלא ספקות, אבל לצד הספקות האלה, כמו שהקראת במכתב הראשון מגיל צעיר, יש בו איזה ביטחון עצמי ש במוקדם או במאוחר הוא יצליח. זה יכול להיות במדע, זה יכול להיות ברפואת ילדים אפילו, זה יכול להיות אולי בפסיכולוגיה. הרי לפסיכולוגיה הוא מגיע במקרה.
אולי נסיים ברשותך עם המכתב האחרון שפרויד כתב, 4 ימים לפני מותו בלונדון. הוא אומר שם, לא כל מה שהייתי יכול לספר לך על אודותיי היה תואם את ציפיותיך. ככלות הכל, אני כבר בן יותר מ-83. כלומר, זמני עבר וכל שנותר לי, כפי שאתה מייעץ בשירך, זה לחכות, לחכות. זיגמונד פרויד, מכתבים, אירן רולניק, הדוקטור אירן רולניק, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גואל, כל טוב.
הנושא הבא שלנו, אבן בגליל, פסטיבל הפיסול הבינלאומי של מעלות תרשיחא, יתקיים בשבוע הבא. התמה שבחרו לו מנהליו השנה, חדשנות. מעניין את הגישה לחדשנות דווקא במדינה בה העיסוק או המקום של העיסוק בפיסול באבן, ולצערנו שולי ולא מקבל מספיק את הזרקור שהוא זכאי לה, אז אנחנו שמים עליו זרקור. איתנו שניים, עוצרת הפסטיבל, רחל גץ סלומון, שלום רחל.
שלום.
ואחד הפסלים המציגים בפסטיבל, הפסל ג'מאל חסן. שלום ג'מאל, תודה שאתה איתנו.
בוקר טוב גואל.
נתחיל איתך בבקשה רחל, מדוע עם חלוף השנים העיסוק הכה חשוב הזה של פיסול באבן הולך קצת הצידה?
זאת שאלה מאוד מאוד טובה שאנחנו שואלים את עצמנו כאן הרבה שנים במעלות תרשיחא. הסימפוזיון השנה, זאת השנה 29 שלו, 29 שלו, שמתקיים כאן בגליל. אנחנו בעצם מהווים סוג של...
אוקיי, אבל בוא ננסה קודם לענות על השאלה, מדוע עם השנים הוא הולך יותר הצידה?
אז זה מה שאני מנסה להגיד, שהסימפוזיון שלנו במעלות תרשיחא הוא מאוד מאוד ייחודי בעניין הזה, שהוא משמר פרקטיקה אומנותית שבאמת הולכת ונכחדת. כשאני הגעתי ללמוד בבצלאל, אין שם שום יכולת לעסוק באבן. אם אני רוצה להתמחות או ללמוד את באופן אקדמי את הדיסציפלינה הזאת, אין אותה. וזה דבר מאוד מאוד מעניין, כי בתחילת שנות המדינה כאן כן האומנים המרכזיים כן עסקו באבן, וזה פשוט הלך נעלם ונכחד. האומנות הישראלית מתעסקת יותר בציור, באומנות פלסטית שעוסקת במיצג, בווידאו ארט, וכן מחדשת את כל התחומים האלה ופורצת דרך הרבה פעמים, אבל האבן, שבעצם אולי מסמלת משהו שיכול לחשב כארכאי, הלכה ונדחקה.
זה יכול להיות שזה עניין פרקטי? זאת אומרת, להביא אל כיתות הלימוד גושי אבן ענקיים זה פשוט בלתי אפשרי? יכול להיות שזה מתחיל שם?
תראה, גושי אבן ענקיים לא מביאים אל כיתות הלימוד, אבל יוצרים מרחבים שבהם כן אפשר לעסוק בהם. זאת שאלה שהיא סבוכה, היא מאוד מעניינת. אני חושבת שהיא בהכרח גם פוליטית במובן הזה של פוליטיקה שבתוך עולם
האומנות. תתני לנו פרספקטיבה של עולם. בעולם זה גם הלך הצידה או שעדיין נמצא מרכזי?
בעולם יש סצנה חיה, שלמה, בועטת של פיסול באבן. כשאנחנו מפרסמים כל קורא, כל שנה לסימפוזיון שלנו, אנחנו מקבלים מאות הצעות מכל העולם, וזה לא שאנחנו מקבלים רק הצעות, אתה יודע, מאזרח אירופה או מרוסיה, מקומות שבהם העבודה באבן היא באמת נחשבת יותר כמו אומנות ופחות אומנות. אנחנו מקבלים הצעות מפסלים ופסלות, צעירים, חתיכים, חיים ובועטים, שרגע סיימו אקדמיות לאומנות באיטליה, בגרמניה, בצרפת, בבלגיה, והם מגיעים לכאן מכל המקומות האלה עם ידע מדהים ונדיר ביכולות האומנותיות שלו, וזה מאוד מאוד כואב לראות את הפער הזה, שבארץ בעצם אין דור חדש שיכול לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה שאנחנו עושים, למעט כמובן מה שקורה כאן בגליל.
כמובן.
שזו סצנה שהיא בעיניי מרתקת.
אז אנחנו נפתח את זה ברשותך, נעבור אליך ג'מאל, תודה שאתה איתנו הבוקר. אתה בכלל מגיע מציור, נכון?
בעיקר כמו כל מי שעוסק באמנות חזותית בארץ ופלסטית, בדרך כלל מה שמלמדים, ובדיוק הסבירה לפניי כרגע רחל, שמלמדים שם את ה... לא מלמדים את הנושא הפיסול באבן או על האבן. וכן, אז התחלתי כצייר בהתחלה.
ואיך הגעת לגעת באבן?
לגעת באבן, את האמת, זה התחילו בדיוק במעלות, ואני הייתי יושב ראש עמותה של האומנים הערבים בארץ, ולקחתי את הבנות שלי לראות את הסימפוזיום בכלל, ואז עלה לי רעיון, אז כן, הם כבר אנחנו עמותה, ונוכל למה לא לפנות לגורמים, ולעשות גם ביישובים סימפוזיונים, זה ממש הדליק אותי, כי אנחנו בדרך כלל כאן בארץ מחוברים מאוד מאוד, גם לקרקע, גם מחוברים לאבן, וזה מה שמאפיין את הגליל גם כן, להבדיל מאירופה ששם העץ עוד יותר חשוב אצלם, כן. וגם האקלים לא מתאים לנו לעץ. אז ככה זה התחיל, אבל כשהתחלתי לדבר עם ראשי רשויות מקומיות, בפרט רשויות דרוזיות, זה התחיל, אז כאילו אני מדבר יידיש, הם לא תופסים, לא מעקלים, בדיוק, לא מעקלים על מה מדובר, ועד שפרצנו את הדרך זה התחיל בכפר שלי, בג'וליס, זה היה ביישובי מאותים, הסימפוזיום הראשון ב-96, ואחר כך 97, ואחר כך התחילו לראות ראשי רשויות מקומיות את הדברים שקורים, ואז נהיה ביקוש. לצערי, תקציבית יש בעיה גם.
גם על זה אנחנו נדבר עוד רגע, אבל אני רוצה שתיקח אותי ברשותך לפעם הראשונה שנגעת באבן. לימדת את עצמך, איך הבנת בכלל, איך מלטפים אותה כדי שהיא תיצור מה שאתה רוצה שהיא תיצור?
תראה, האבן זה לא מה שחושבים, זה מה שנשמע הציל באוזן, כאילו משהו כבד, כוח המשיכה לוקח אותו חזק לתוך הקרקע. האבן, לפי דעתי, מתוך הניסיון שלי, גם משהו נושם חיה, ויש מצב, זה עם הוותק ועם ההתנסות של האומן, ולא כל אומן, גם תלוי באיזה אומנים אתם מתעסקים עם האבן, זה משהו רוחני לוקח אותם. אני למשל, כשאני עובד על האבן, אני לא עובד על אבן בולדר, סלע מה שנקרא, אני לוקח את זה כמקרו של כל הטבע, כל הטבע בכלל, ואני מתייחס אליו כי טבע מוקטן מאוד ויוצר קליק דיאלוג. זה לוקח קצת זמן בהתחלה, איזה שעה, שעה וחצי להתבונן, ואחר כך יש את הקליק הזה שאי אפשר לשמוע אותו, אלא מחשים אותו, ואז מתחילים את הדיאלוג עם האבן, בהתאם גם כן לרעיון, לנושא שעובדים עליו, וככה יש את הסימביוזה הזאת בין האבן לבין האומן.
לבין האדם עצמו. אז רחל, אולי הגענו כאן בשיחה עם ג'מאל לעוד תשובה, אולי באמת בהגדרה היפה שלו, שפיסול באבן הוא חיבור אל הקרקע, אל הטבע, וכולנו איבדנו בדיוק את החיבור הזה.
אני מסכימה לגמרי, אני זכיתי באמת בארבע שנים האלה שאני עוצרת סימפוזיון פה, שחזרתי למעלות, אני גדלתי במעלות והלכתי ולמדתי בבצלל ובחרתי לחזור לכאן, ובאמת בארבע שנים האלה אני נחשפתי לעולם, קודם כל זכיתי להכיר את ג'מאל שהוא אומן משכמו ומעלה, ונחשפתי לעשייה הלא תאומן שמתרחשת כאן בגליל באמת, כאילו במקביל לעולם האומנות המרכזי, מתחת לפני השטח, אין, אף אחד לא רואה את זה, בטח שאף אחד לא מתקצב את זה. ביישובים הדרוזים כאן שמקיפים אותנו, כל השכנים שלנו מתקיימת, סצנת אומנות רוכשת, חיה, מלאה, מרהיבה, כן? כמובן שיש דברים טובים יותר ודברים טובים פחות, אבל היא באמת סצנה שלמה שמתקיימת כאן ומאוד מאוד מחוברת להקשר המקומי של העובדים באבן גלילית, ממש כמו שבאופן הפיוטי שג'מאל תיאר. ואני חושבת שזה שמדינת ישראל לא מקציבה משאבים לאומנות הזאת ולא מיטיבה להסיר את המשקפיים המרכזיים שלה ולהתבונן במה שקורה כאן בשוליים הרחבים של מדינת ישראל, ולתת גם תקצוב, אבל גם מקום של כבוד לעשייה הזאת בתוך הסצנה המקומית הישראלית, היא בעצם מפספסת. אין לנו יכולת להכשיר אומנים נוספים. מה שקורה כאן בסצנה הזאת, בעצם בתוך החברה הדרוזית בעיקר, מכשירים אחד את השני, לומדים באופן אוטודידקטי, כן, מאב לבן, ממורה לתלמיד, ורק ככה יש לנו אומנים ששוב הם בסדר גודל ממש גדול, והם משתתפים בסימפוזיונים בעולם, הם נוסעים, הם חוזרים.
זה קצת מצחיק בשיחה הזאת להתייחס אל מדינה קטנטונת כל כך, כאילו גם לה יש מרכז ושוליים, אלא באמת מונחים שצריך להוריד לגמרי, גם מהשיח, גם מהשולחן. ג'מאל, ברשותך, לסיום, העובדה שהאבן הפכה להיות כלי מרכזי באומנות שלך הביאה אותך גם לעולם?
אין ספק, אני הצגתי בהרבה מקומות בארץ, יש לי פסלים, למשל אם ניקח בארץ קודם, יש לי מעילת עד רמת הגולן, עד בוקעתה, כולל מרכז הארץ, כולל בית חולים תל השומר, כולל רחובות, הרבה מקומות, גם בירושלים היה סימפוזיום ראשון ואחרון לצערי הרב, במתחם הרכבת השתתפו 5 פסלים ישראלים, הייתי בינם, לבין עוד 5 פסלים מאירופה, אבל מה שכן, יש לי גם בחוץ הארץ, בהרבה מדינות, בפרט באירופה, יש לי במקומות שונים, בטורקיה, בקררה, באיטליה, במרכז השלום העולמי, היה שם פרויקט ענק, אחד האומנים שמשתתף אותנו, פה ידיד טוב מגרמניה שהיה איתי שם, גם בסלובקיה, במדינות רבות, וכשזה היום באמצעי התקשורת, הרשתות החברתיות, הכל רואים, וכן, רואים, מוצאים בעיניהם עבודות, אז הם פונים אליי, אני מקבל המון הזמנות, לחוץ לארץ, אבל אני בוחר משהו מיוחד.
והנה, אנחנו נזמין את המאזינות והמאזינים שלנו לאבן בגליל, פסטיבל הפיסול הבינלאומי של מעלות תרשיחא. אני מודה מאוד לשניכם, רחל גץ, סלומון וג'מאל.
תשאל לי רק מילה אחת, אני חייב לציין פה, מדבר דיברה רחל על מעלות, ומדברים על מעלות, זו העיר היחידה בעולם, בעולם כולו, ואני מסתובב הרבה בעולם, שהיא לא רק עיר יפיפייה בגליל, אלא גם כן נפחה להיות מוזיאום פתוח. וכשספרה זה, והם מקפידים פה, כל הכבוד, באמת, אני מחזיק להם ידיים, שגם כן הם זקוקים וצריכים גם כן עוד התייחסות לדבר הזה, מהגורמים המוסמכים ברמות התקציביות, על מנת לאפשר להם להמשיך הלאה ולהתקדם.
אז אפשר.
זה משהו תפארת למדינת ישראל, תפארת לחברה הישראלית, מה שנעשה פה, וגם המזוג הזה התרבותי בין אומנים מכל מדינות העולם, להפוך אותם ביחד ככברת הדבורים, אפשר לומר, גם בעולם הסואן הזה, באלימות והרבה דברים, אפשר על כדור הארץ אחרת.
ואפשר לקוות שגם אנחנו, הזרקור שהפנינו אליכם, יעזור במעט. אני מאוד מודה לשניכם שהייתם איתנו.
תודה רבה.
גאות החול, דרך ורד הלבנון ובת המקום, כמובן עוד ספרי ילדים וספרי שירה. לאה עיני הפכה לאחת הסופרות המרעיבות בספרות הישראלית. ספר חדש שלה עכשיו בחנויות, לכבוד פסח, אני מניח, הסמלה שמו, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותה. שלום לאה, תודה שאת איתנו.
שלום, שלום, אני שמחה להיות, תודה.
ברכות!
תודה,
תודה רבה. את עוד מתרגשת או שזהו ככה קצת אבק על, על הכתף וזהו?
אני כן מתרגשת בהחלט, זה תמיד משהו שאתה בכל זאת יוצא החוצה לעולם, כי בדרך כלל אני בתוך עצמי, בתוך העולם הפנימי שלי, וזה תמיד בכל זאת קצת מחסיר פעימה, בהחלט.
איך את עם המטאפורת הולדת ילד? את שם או שזה קשקוש בלבוש?
לא, זה לא קשקוש בלבוש, כי אני מכבדת כל אחד עם דעת הוא, אבל אני מבחינתי דווקא לא רואה את זה ככה, אני רואה את זה כאיזושהי פרידה ממשהו. כן, אתה, לא יודעת, מבחינתי להיות אמנית, כותבת, סליחה שעלה פומפוזיות, כי זה תמיד נשמע קצת ככה יותר מדי פתטי, אבל זה אומר תמיד להיות בתוך איזשהו עולם חלופי. והעולם החלופי הזה בעצם נותן לך את הגשר או את היתדות להיתקע בעולם שלנו, שהוא קצת כאוטי ועייף ונמוך לפעמים. וכל פעם כשאני כאילו אמורה להיפרד או נפרדת, או סיימתי את חלקי בבריאת איזשהו עולם שמאוד ריתק אותי, אז איזשהו סוג של אבל קטן. אני אחר כך מוציאה את הדבר הזה לעולם, הוא כבר לא שלי יותר, ואני אז מתחילה להרגיש קצת... תראה, בעלי תמיד היה אומר, כשהייתי מתחילה לטפס על הקירות, אחרי שהייתי מסיימת ספר ולאט לאט כל ההתרגשות הייתה שוכחת, תשבי ותכתבי. אז ככה אני רואה את זה כפרידה.
תתחילי שוב. תתחילי את כל המסע מההתחלה. יש חלק מאותם מקצוצים, אין לי דרך אחרת להגדיר, אבל חלק מאותם מקצוצים של היציאה לאור, יש בהם גם את מוטיבה מה יגידו?
מבחינתי לא כל כך. תראה, הספר הזה הוא מבחינת, נלך למקום יותר כזה קטנוני, הוא מספר 20. ואם הייתי צריכה לאורך כל הדרך המאוד מורכבת שלי בכתיבה לחשוב מה יגידו, כנראה שהייתי משתתקת כבר אחרי הספר הראשון. לא, אני לא, אני באמת נאמנה למה שמרתק אותי, לעולם שאני נמצאת בתוכו, שמעסיק אותי, שמפתח אותי, ומה יגידו הוא כבר לא שלי, הוא לא שלי. אני עושה את עבודתי, זהו, אתה, סמך חיזר היה אומר, סליחה שאני נתלית בגדולות, אבל הוא היה אומר, אתה מביא את הסירה אל המים, ואחר כך מי שרוצה ישות בה, יכול אולי גם לטבוע בה, אולי באמת להגיע איתה לאיזשהו אי אחר, ולהרחיק בהפלגה, אבל זה כבר לא שלך יותר. אני לא מעניין אותי הנושא הזה. מה שיגידו, יגידו. אני שמחה כשאומרים דברים טובים, פחות כשאומרים דברים לא טובים, אבל בסדר, זה חירות חירות הקריאה, כמו חירות הכתיבה.
אבל זה לא שחלטני נורא, הרי בסיכומו של דבר את יושבת מול טוקבק בבית.
מול מה אני יושבת?
מול טוקבקים, מול או ביקורת לא, שאת לא, מעריכה, לא או שם, טוקבק לא שכתב.
שם. לא, 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 אף פעם, אף פעם. תראה, אני כבר מספיק שישה כשהתחלתי כשעוד לא היו טוקבקים. אבל לא, לא, זה לא, אף פעם לא מה יגידו, כי באמת, אתה צריך להיות נאמן לאמת שלך, מה שהיא לא תהיה. ואצלי אפילו, אתה יודע מה, זה יותר חמור, כי במרכאות, כן? כי אני פשוט באמת בכל ספר שוברת את הכלים ומתחילה משחק חדש, גם מבחינת הלשון, גם מבחינת המבנה, מבחינת הדמויות, העולם, ההלחמה וההחלאה בין הדברים, תמיד היא מחודשת לאותו סיפור חד פעמי או ספר חד פעמי. ואז זה בעצם אתה צריך להתחיל כל פעם לטפס בסולם מחדש. אבל זהו, שאתה אמור לשרת את הסיפור, את הרומן, ולא הסיפור או הרומן אמור לשרת אותך. ככה אני רואה אומנות. אז העניין של מה יגידו, זה אחר כך, ואתה יודע, זה לא מעניין בתוך התהליך, זה לא מעניין. אסור שזה יעניין.
וכשאת מדברת על המושג, וזה אכן לגמרי נכון לתנאי היצירות שלך, שאת כל פעם ממציאה מחדש או בונה את הכלים בצורה אחרת, זה מעניין אולי כאשר, או זה מובן, כאשר יצירה אולי פחות מצליחה, פחות נוגעת, אבל כשאת מגיעה כבר אל תחנות כמו ורד הלבנון או בת המקום, אין שם איזה רגע אנושי, רק אנושי, שאומר, היה כל כך נעים השמש הנעימה הזו שנתנו לי להרגיש טוב עם עצמי, אולי אני אשכפל שוב את מה שעבד שם?
לא. לא, 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 כי אני לא כזאת, אתה יודע, זה צריך כנראה אופי להתבשם, להישאר באותה מים מתוקים ולהשתכשך בהם. זה לא מעניין אותי, אני תמיד מעניין אותי למצוא את מה שאני עוד לא יודעת, את מה שאני, איפה שאני עוד לא הייתי, וכל פעם זה איזושהי יבשת מסוכסכת פנימית חדשה, זה יותר מעניין, זה יותר מרתק, זה יותר מסעיר, אתה כל פעם נולד מחדש, שם נמצא העובר או התינוק שאתה כיוונת להם מההתחלה, שאתה עצמך מתחדש, הספר הוא כבר התוצאה של זה, זה איזושהי שליה שאתה כבר נפרדת ממנה, ואחר כך אתה יודע, שליה מסתבר שיש בה הרבה חומרי הזנה, זה כבר יוצא לעולם, אבל אני מבחינת להתבשם, זה מאוד נעים, אבל צריך לזכור שזה רגעי, זה גם אני מכירה את עצמי, אני זוכרת, אתה דיברת קודם על גאות החול, אני זוכרת, אני אספר לך סיפורון קטן, אם יש לי שנייה.
יש לך יותר מזה.
כשיצא גאות החול, אז באמת עשה איזשהו רעש יחסית מאוד גדול כשהוא יצא, גם בגלל הנושא שלו וכו', ואני זוכרת שהיה רעיון גדול אז באחד העיתונים המרכזיים, ואז עיתונות הייתה מאוד מאוד דומיננטית, העיתונות הכתובה, ובאותו יום נדמה לי שחגגנו במשפחה הקטנה שלי יום הולדת, ובעלי הזמין אותי למסעדה, סליחה, וכשנכנסנו למסעדה, אז כולם, אתה יודע, זיהו אותי מתוך הרעיון, מתוך התמונה הגדולה וכו' וכו', ואני זוכרת את עצמי, אני זוכרת איך אני בעצם היה לי איזה מין מעיל גדול כזה, כחול, אני זוכרת איך התקפלתי וניסיתי ככל יכולתי להכניס את הראש לתוך הקולב הזה של המעיל, שלא יזהו ולא יראו. אז אני שם, אני נמצאת במקום הזה.
מה רוטינת הכתיבה שלך, לאה?
שאלה טובה. כשאני כותבת רומנים, אז אני לגמרי טוטלית, וזה יכול להיות אפילו לפעמים באמת משהו שמרתק אותי במובן כזה שאני יכולה להתיישב שעות למחשב, 12 שעות, באמת לקום רק לצרכים פיזיולוגיים מאוד בסיסיים, וממש לא יכולה להינתק. אבל סיפורים, אם אנחנו חוזרים קצת לסמלה, שזה קובץ סיפורים, אז סיפורים דווקא לא נכתבים ככה. אישי הטוב, סליחה שאני חוזרת על זה כל הזמן, אבל הוא באמת היה אומר שכשאני כותבת רומן, אז אני ככה מרותקת לאיזה אש גדולה, ולא יכולה להניח לה. והסיפורים הם כמו איזה גיצים ככה שמבליחים החוצה מתוך האש, ומעניינים אותי ככה בשוליים של זה, אבל זה לא בדיוק שוליים, כי אתה יודע, למשל, הסמלה באמת, מה שהם... עודד וולקשטיין, העורך ראה באופן מאוד מעניין שמתרחש בו, שלמרות שהסיפורים נכתבו על טווח של 20 שנים, שזה לא מעט, בכל זאת אין בו בכלל שום דבר שהוא ממין הגורן ומן היקב. זאת אומרת, יש איזשהו באמת שורש אחד שכל הסיפורים, כל חורשת הסיפורים הזו יונקת ממנה, ולמרות שהם נכתבו כל אחד באמת בהבלחה, תוך כדי הבלחה או גץ של רומן אחר, הם כולם מאוד מוכלאים והם אורגניים ומסתעפים זה בזה.
אני מודה שהדברים שלך מפתיעים אותי עכשיו, כי לא היה לי מושג כאשר קראתי, ולא הרגשתי לפחות כאשר קראתי, שלסיפורים שנכתבו לאורך השנים.
כן. כן, זה מאוד, מאוד הפליא גם אותנו, באמת, כי זה קובץ סיפורים שלישי שלי, ואני מודה שבשניים הראשונים זה היה כל פעם אסופה, זאת אומרת, נכתבו סיפורים לאורך תקופה הרבה יותר קצרה, ואז היה את האיסוף של הכינוס של הסיפורים בספר, וכן, היו באמת תמות גדולות שקישרו בין הדברים, כי בסופו של דבר זה החיים הם החיים. אבל כאן בספר הזה, כמה שזה נשמע מוזר ולא לא בכדי, עודד לא פעם קרא לו רומן בסיפורים או משהו כזה, כי באמת כולם שם יונקים מאותו שורש, מין שורש כזה מתוק, רעיל, אפלולי, כן, של האומנות, של ההתמודדות עם החיים, המאוד כאוטיים, המאוד מייסרים, נמוכים לפעמים, כן, עם ה, איכשהו לרקח אותם, למשמע אותם, לשון משמעות, או לזכך אותם דרך האומנות. למרות שבספר, כשקוראים את הסיפורים, אז רואים שההתייחסות שם לאומנות היא מאוד מאוד ביקורתית.
כן, זאת אומרת, בלי ספק, זה מופיע ברור לגמרי.
כן,
איך
כן.
את נעה בין סוגות?
כן, סוגות. אני לא, תראה, אני חושב, אני לפעמים, אתה יודע, אני קוראת כל מיני דברים שדעות, שאני תמיד, אני תמיד מכבדת דעתו של כל אדם, אבל אני קוראת לפעמים דעות על, של סופרים או צעירים, כן, או סופרות צעירות, לא משנה. יש להן איזה מין עשה ואל תעשה, כן? אני... הכל פתוח, זאת אומרת, כל העניין זה בלהיות סופרת או אמן, זה לספוג את הכל. אחר כך איכשהו מתרקם בך איזשהו הרכב חד פעמי של איך צריך לבנות את הסיפור הזה, ולא תמיד אני בעצמי יודע, זה כמו ללכת בתוך החושך. אני תמיד בעד להרבב, להחלים, לשון החלאה, להלחים. אז גם סוגות, אני בעד קוקטיילים, אני לא בעד, אתה יודע, שתייה יחידנית כזאת. זה גם לא, גם אי אפשר, גם מה שאני אומרת עכשיו הוא לא מספיק מדויק, משום שגם זה לא, זה תמיד איכשהו אמור לצאת מתוך ההרכב החד פעמי תמיד של הלשון, של המבנה, של המוזיקה, של העולם, של הדמויות, שהם בעצמם בונים לך לי את השפה, והשפה הזאת היא אף פעם לא חדגונית, היא לא כאילו בז'אנר הזה ולא בז'אנר הזה. זה משחק, אנחנו משחקים, ואם זה משחק, אז אין בדיוק כללים, אלא הכללים שאותו משחק מסוים מכתיב.
ואת בכלל מכתיבה אותם, או שזה מין כללי משחק שנכפים עלייך ככה פתאום?
איי, כן, זה תראה, יש לך שאלות ממש טובות. כי בדרך כלל שואלים שאלות נורא ככה, אני אוהבת, זה באמת שאלות של עומק. אני לא מתחנפת אליך, סליחה, אבל זה נכון, כי בדרך כלל תמיד מסתכלים על הקליפה. ואתה, זה שאלות עומק. לא, אין משהו שמכתיב. זה דברים שצריכים לצאת ולנבוע מתוך הדבר עצמו, ויחד עם זה, להיות אדם כותב, או להיות אמנית, או לא משנה, זה לא חייב להיות ספרות. יכול להיות כל אמנות שהיא. אני חושבת שזה להיות אדם מפוצל, להיות הרבה דברים בהרבה מקומות, בהרבה זמנים. וכל הזמן להיות רגל אחת בעולם פנימי, עולם חלופי, ורגל אחת בעולם החיצוני. ותמיד זה הרכב של כמה דברים, והרבה פעמים זה איזשהו משהו שרודף אותך, זה הישרדותי, זה לא תמיד נשלט. יש למשל סיפור בספר, בסמלה, כן, שנקרא בשביל סיפור ארס פואטי, שהוא נקרא בגלל הסיפורים, ששם יש סופרת, כן, שהיא אימא, כן, איכשהו היא באמת, שוב, מרגישה איזשהו צורך להיחתם במשהו, כן? כמו איזה ברווזון כזה, יתום שצריך את ההחתמה של האם, של איזה כנפיים לחסות תחתן, והיא צריכה את ההשראה, והיא גוררת ילדה קטנה שהיא ביתה, כן, באחת החופשות של מערכת החינוך, היא גוררת אותה לפלוש לאיזשהו בניין עזוב, ולמעשה היא אומרת לה, תראי, זה הרפתקה, בואי נשחק, כן? אבל בעצם, הן חוצות גבולות. עכשיו, זה שהיא חוצה גבולות של שפה, של עולה, זה בסדר, אבל זה שזה מקרין החוצה, כן, למשפחה, יש לזה את המחיר, כן? זה משהו שהיא לא יכולה לשלוט בו. מצד שני, היא יודעת שהיא כרגע אימא, שהיא ממש לא מבוגרת האחראית, להפך, כי הילדה בסוף באמת אומרת לה, היה לי כיף, אבל אני אספר אותך לאבא, ובצדק. אז זהו, זה מורכב.
את חושבת, אני חושב על התפיסה שלי אותך, או את הרגש שיש לי ליצירות שלך. את חושבת שקיבלת את המקום שהגיע לך בספרות הישראלית?
תראה, לא יודעת לי לענות על זה. אני יכולה רק להגיד מהמקום שלי שספרות כזאת כמו שאני כותבת, שעד היום יש כאלה שמתנגדים לה וזה בסדר גמור, יש לה מחיר והיא לא קלה לעיכול, היא לא שמרנית, היא לא כל הזמן חוזרת על עצמה, היא מאוד כל הזמן מותחת את הגבולות, ולפעמים קשה לבלוע כזאת ספרות. ואז לפעמים זה יכול להשליך גם על הדברים האלה החיצוניים, אלה שבאמת ההדים של זה. אז זה לא באמת מעניין, זה לא באמת חשוב, כי אני יותר נהנית מהכתיבה עצמה, והפרקטיקה אחר כך בחוץ היא כבר פחות מעניינת לטעמי.
את חושבת שהסיבה שאני אוהב כל כך ומתחבר כל כך אל הספרים שלך, זה המוצא האתני הדתי שלי?
אני לא יודעת, אני לא מכירה אותך מספיק גואל כדי להגיד את זה. קודם כל, תודה שאתה מתחבר, זה נעים לי לשמוע. אני לא יודעת, אני חושבת שנכון, אני עצמי באמת באה מבית יווני, נשדידני, מישהו יודע עדיין מה זה, ואני חושבת שהילדות שלי שהייתה לא פשוטה, הייתה מחצבים מאוד מאוד עשירים ומעניינים שהיו בקונטרסט גמור לכל המציאות הישראלית דאז, אפילו עדיין קצת היום, וזה בהחלט רק העשיר אותי, זה עשה גם מצבים לא פשוטים, אבל זה היה מאוד מעשיר, כל הזמן היו מבחנים מאוד מרתקים שהיה צריך לעמוד בהם. אני משערת שהטווח, נקרא לזה, טווח המחצבים שינקתי מהם, כן, היו יותר מבחינתי גדולים, יותר, פחות חדגוניים, נקרא לזה. אבל אני לא יודעת להגיד לגבי הקוראים, זה כל אחד יאמר על עצמו.
מדוע לא עבדת בלהיות צופה לבית ישראל?
תראה, יש כאלה שיגידו שדווקא בוורד הלבנון עשיתי את זה, למרות שזה ממש לא מה שהניע אותי לכתוב את וורד הלבנון, ו... אם כבר מסתכלים על ורד הלבנון, בהקשר הזה של הצופה לבית ישראל, או על תשאלי, או משהו כזה, שזה הספר לפני האחרון, זה לא, זה היו, תמיד זה, אצלי זה נובע מאיזשהו מקום מאוד מאוד אותנטי, לא לפי הגדרות חיצוניות, או איך להשתחל בז'אנר הנכון, או באסכולה הנכונה, כדי להגיע לקבל את המקום שלי, כמו שאמרת קודם. זה לא מעניין אותי, אבל אני גם, אם מסתכלים על זה בכל זאת דרך העדשה הזאת, אז אני חושבת שגם אף פעם אצלי זה לא ישראל מהצד המואר של הירח. תמיד זה מהצד הלא מואר של הירח, כי אני חושבת, א', אני באתי משם בכל זאת, ולא שאני לא יודעת גם לספר על הצדדים המוארים, נניח דרך זה, כי אני חושבת ש... סופר צריך להיות באמת אדם שמסוגל להיות בהרבה מקומות, גם אם זה לא המקומות האותנטיים שלו, לפחות בחלק מהם, לא אובר, כאילו, אבל אני, זה לא, שוב, זה גם להיות, לתאר את הצד הלא מואר של הירח, זה לא בגלל שרציתי לעשות את זה. זה כך יצא, וזה הספר. אבל זה אף פעם לא, לא יודע, זה אף פעם לא נתקע באיזושהי הגדרה ושם אני פועלת. זה הכל, הכל, הכל זה דברים חיצוניים. הכל זה דבר, הכל זה קליפות, והקליפות האלו גם משתנות, אתה יודע, משתנים אנשים, משתנים דעות, משתנות חצרות, ספרותיות, וכל פעם יש איזה דגל אחר. אני לא בעד להרים דגלים, אני חושבת שאם אני סופרת שבאמת אחד הדברים שמעניינים אותי בכתיבה זה למצוא את החירות הפנימית שלי וזה אחר כך משליך בתוך הספר ולכן אני גם לא מסכמת לקורא ואני לא מטיפה לקורא. אז אם אני הולכת בדרך הזאת וזאת הדרך שמעניינת אותי בתור כותבת, אז אין סיבה לבוא אחר כך מבחוץ ולנסח איזה נוסח ולהגיד, הנה, כך כותבים ולא אחרת, כך חושבים ולא אחרת. כאילו, מי אני? אני, כל אחד, זלדה אמרה משפט יפה. היא אמרה, קח לך סירה, אולי אותה סירה של סמך יזהר, קח, לא, אבל נניח, קח לך סירה וחצה איתה את ים האש. זאת אומרת, את, קודם כל זה סירה קטנה, זה של הקורא או הקוראת, זה עבודה פרטית של הקורא עם עצמו. והסירה מציעה אותה הסופר, אבל אחר כך הקוראת תחליט לאן היא רוצה, אם בכלל לשוט בה. זאת תהיה עבודה פנימית, וזה לחצות את ים האש הפנימי שלך, של הקוראת, כי אני את שלי כבר חציתי.
אז הנה, סגרנו את המעגל, גם עם מוטיב ההיפרדות מהיצירה, וגם עם זלדה וסמך יזהר. הסמלה, ספר חדש ללאה עיני. לאה, חג כשר ושמח, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. מיד אל הנושא הבא שלנו, סרט תיעודי חדש של ערוץ הטלוויזיה של מכון הסמיתסוניון, מגלה לנו שקזימיר פולסקי, מגיבורי מלחמת העצמאות האמריקאית, כלל לא היה גבר. אולי הוא היה אישה, אולי הוא היה אינטרסקס, אבל בין האצולה הפולנית, שאפילו מצעד נערך בכל שנה לכבודו, לא היה בן. נדבר עליו ועל תרומתו למלחמה. נעשה זאת עם הפרופסור ערן שלב, ראש החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה. שלום לך, פרופסור שלב, תודה שאתה איתנו.
שלום, שלום.
תפנית בעלילה ממש, או שזה לא רלוונטי להבנה שלנו את ההיסטוריה?
תראה, להבנה שלנו את ההיסטוריה של המהפכה האמריקאית זה אולי לא משנה, זה משנה את ההיסטוריה של ההבנה שלנו גם של בני אדם ושל מין וג'נדר. ואני חושב שאנחנו עשויים לראות גם שינוי באופן של הזיכרון של המהפכה האמריקאית. כלומר, קזימיר פולסקי הוא גיבור של הקהילה הפולנית-אמריקאית, שהיא קהילה באופן מסורתי קתולית ושמרנית, שפולסקי הוא אחד באמת מהדמויות שהם קידשו והריצו והיו בחזית של הפולניות האמריקאית, נראה עכשיו איך הם התמודדו.
מה הם יעשו עם זה? אז לפני שנדבר על הריב או על התוהו ובוהו המגדרי, שיכול להיות, יכול לכל לבוא לפנינו, תן לנו ברשותך כמה מילים על אותו גיבור, ומדוע הוא הפך לכזה.
פולסקי נולד ב-1745 בפולין, בן אצולה, אריסטוקרט, ש... כאשר פולין נקלעה לסכסוכים האימפריאליים באירופה, הוא הפך להיות פטריוט פולני שנלחם בניסיונות הרוסים, של הקיסרות הרוסית, של הצאר הרוסי, להתערב ולשלוט בפולין. הוא היה רוכב פרש מיומן מילדותו, וכפרש הוא נלחם גם בצבא הרוסי במידה מסוימת של הצלחה. הוא הפך להיות שם נודע באירופה כפרש, כמצביא פרשים, עד שלמעשה הפולנים נכנעים למעצמות האירופיות, והוא מוצא את עצמו גולה בצרפת ב-1772. צריך להזכיר, צרפת המלוכנית עדיין.
כן.
שם הוא פוגש את בנג'מין פרנקלין, האמריקאי המפורסם ביותר בעולם, בדורו, באותה תקופה, שהוא נציגה של... ב-72 הוא עובר לפריז, ב-77 כבר יש מלחמה בקולוניות האמריקאיות, למעשה בארצות הברית הצעירה, ובנג'מין פרנקלין נציג ארצות הברית בצרפת, למעשה משדל את פולסקי להגיע ולהילחם בשם החירות, כפי שהוא נלחם בפולין, להילחם גם בעריצות.
כי מה הוא ראה בו? מה פרנקלין ראה בפולסקי?
תראה, הוא ראה בו קצין אידיאליסט, מוכשר ומיומן, מסוג, זה בדיוק סוג האנשים שהיה חסר באמריקה. היו להם מספיק חיילים, לא היו אנשי צבא מיומנים, במלחמה צבאית סדורה.
ואיך פולסקי מנתב את האמונות הפוליטיות שלו, המוסריות אולי, מאירופה לארצות הברית?
הוא שולח, הוא מגיע, הוא מפליג לארצות הברית, הוא מחליט לרתם למשימה הזאת, והוא שולח מכתב מרשים מאוד לג'ורג' וושינגטון, מפקד הצבא הקונטיננטלי, מפקד צבא ארצות הברית, ובו הוא מסביר לו שהוא מגיע להילחם בשם החירות בכל מקום שהוא יידרש, ועכשיו הוא נדרש באמריקה, ולשם הוא מגיע.
שם החירות, איך הוא מחליט שהחירות היא בצד הזה ולא בצד השני?
כן, כלומר הוא רואה הקבלה בין הקולוניות האמריקאיות לבין פולין, והוא מזדהה עם הנרטיב של הקולוניות האמריקאיות, שהן אומרות, הבריטים פה מנסים לשלוט בנו בעריצות, ללא היכולת שלנו להתנגד להם.
והעוצמה שלו מתגלה מיד? היכולות הצבאיות שלו?
למעשה יש איזשהו איסוס, כלומר יש שורה שלמה של אירופאים שמגיעים לאמריקה להילחם. זה קצת מזכיר לנו אחר כך מה שיקרה במאה ה-19 ובמאה ה-20 במקומות כמו ספרד, שיש נהירה, כן, שלא לדבר היום על נהירה של פונדמנטליסטים מוסלמים למקומות. זוהי תופעה שהיא מוכרת בהיסטוריה, יש שורה שלמה של אריסטוקרטים אירופאים שבאים מתייצבים לצד ארצות הברית, כמו לפייט, שהוא השם המפורסם ביותר. והאמריקאים לא ממהרים לנצל את כולם. כלומר, הם לא יודעים למעשה מעבר לאופן שבו אנשים מציגים את עצמם מי הם. ופולסקי בהתחלה הוא מעין משקיף על מה שמתרחש. הוא מגיע לאחד הקרבות הגדולים במהפכה בברנדיווין קריק מדרום לעיר פילדלפיה, שם נלחמים הכוחות האמריקאים בכוחות הבריטיים, והוא כאמור משקיף, הוא מייעץ, הוא נמצא ליד וושינגטון. בשלב כלשהו של המערכה, אחרי יום קרב ארוך ומתיש, הכוחות האמריקאים מתחילים לסגת בפני הצבא הבריטי, ופולסקי מזהה בחושים שלו שהבריטים מתחילים לאגף, הפרשים בריטים מתחילים לאגף את הכוחות האמריקאים, והאמריקאים נמצאים בסכנה. הוא אומר את זה לוושינגטון, וושינגטון אומר לו, אוקיי, קח את כל הפרשים והחיילים שאתה יכול לאסוף, ותנסה לעצור את האיגוף. הוא עושה זאת במהירות רבה, ביעילות רבה, מעכב את פעולת הבריטים, ובכך מאפשר לצבא הקונטיננטלי לסגת. עכשיו, זה הרבה יותר דרמטי ממה שזה עשוי להישמע.
אני שואל את עצמי אם אתה עכשיו מתאר לי את המערכה ההיא אז, או את הפרק הפותח של משחקי הכס היום בערב.
אתה יודע מה? הדרקונים עוד הגיעו לשם. אבל בכך, יכול להיות שפולסקי הציל את המהפכה האמריקאית, כי כמעט ללא ספק, אם הבריטים היו מצליחים באיגוף שלהם, וושינגטון היה נשבע יחד איתו רוב הצבא הקונטיננטלי, ובכך ככל הנראה הייתה מסתיימת המהפכה האמריקאית, ווושינגטון היה מוצא להורג, ולך תדע לאיפה זה מתגלגל. פולסקי הופך להיות גיבור היום, גיבור השעה, ומקבל דרגת בריגדיר ג'נרל, כלומר תת אלוף, ומפקד הפרשים האמריקאים. באותו רגע. ואז הוא למעשה מקבל כוח של פרשים, מאמן אותם באופן מסודר, ומגיעים להצלחות מבצעיות לא מבוטלות, עד שהוא בקרב שנתיים מאוחר יותר בסוואנה ג'ורג'יה נהרג.
הוא מת בגיל מאוד צעיר, הוא מת בגיל 34. לסיום, ממש הגענו, אנחנו מגיעים עוד רגע לחדשות השעה 10. איך אתה חושב שיתקבל בכלל המידע החדש הזה? צריך להסביר למאזינות ומאזינים, כבר הוציאו את השלד שלו כבר לפני 20 שנים, ורק עכשיו בעצם מבינים שהשלד הוא נשי מאוד, ושזה השלד שלו, אין כאן שאלה, זה השלד שלו. יש סיכוי שבעצם יתעלמו מזה ויגיעו, יגידו שוב, הנה אנשי המדע המערבים מבלבלים לנו את המוח עם שיח הזהויות המגדרי שלהם?
תראה, היכולת, אני חושב שבני אדם לפעול בדיסוננס קוגניטיבי או כנגד עובדות, הוא לצערנו, אנחנו יודעים שהוא כמעט בלתי מוגבל. אני בטוח שיהיו כאלה שהתכחשו לזה. יהיו כאלו שפשוט יגידו שזה פייק ניוז, יהיו כאלו שיגידו, טוב, מה זה משנה? כלומר, האיש הוא, לכל הדעות, הוא נראה כמו גבר. כלומר, אנחנו רואים בציורים שלו, יש לו ספמפם קטן.
ספמפם חמוד, כן.
נכון, הוא קצת מקריח כמו גבר, כלומר, מבחוץ, ככל אני רואה, איש קטן מימדים, אבל זה אופייני לפרשים, הוא לא נראה כאישה. ואני חושב שיהיה מעניין, כלומר, זה בתוך שיח רחב יותר של זיכרון של ההיסטוריה האמריקאית, עכשיו אנחנו עדים לניסיונות להוריד פסלים של אנשי הקונפדרציה בערים שונות, כלומר, אני חושב שהצדדים יתחפרו כל אחד בעמדות שלהם.
ואתה כהיסטוריון, איפה אתה? זה משנה משהו מההיסטוריה, העובדה שפולסקי הייתה אישה?
כלומר, צריך להגיד, הוא לא, ככל הנראה, הוא, היא או הם, לא הייתה אישה, אלא היה אינטרסקס.
כן, סוג
כלומר,
של אינטרסקס.
איפשהו
כן.
על הספקטרום, זאת אומרת, הוא לא נפל מבחינה ביולוגית, בדיוק לאחת הקטגוריות של גבר ואישה, אנחנו יודעים שאחוזים לא קטנים של האוכלוסייה הם אינטרסקס. אני חושב שזה לא משנה להיסטוריה כאמור של המהפכה האמריקאית, אף אחד לא ידע את זה בזמנו. יכול להיות שפולסקי עצמו לא לגמרי היה מודע לזה. וגם אם כן, כלומר, זה לא שינה מעבר לזה, אני חושב שזה משנה יותר לאופן שבו אנחנו עצמנו מבינים את את ההיסטוריה של המינים.
וגם מהו מגדר בכלל, בוודאי.
ומהו מגדר.
הפרופסור ערן שלו, אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר. תודה לך.
תודה, גואל, ביי.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.